דף נון וב עמוד א', 17 שורות מלמעלה או 11 שורות מהרחבות כלפי מעלה. בסוף השורה הגמרא מביאה גופה. אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן. אנחנו למדנו משנה, במשנה נון ה' עמוד ב' מבואר שכדי להתחייב במעשר בהמה צריך שזה יהיה בהמה שנולדה אצלו בעדר. אבל אם זה לקוח, זאת אומרת אם הוא קנה את הבהמה או שהוא קיבל אותה במתנה, אז זה לא נכנס לדיר להתאפר. זאת אומרת גם אם יש לו כרגע 9 בהמות ועכשיו הוא קנה בהמה, זה לא מצטרף כאפירי להעביר אותו כמעשר בהמה. ועל זה הביא הגמרא גופה, אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, לקח 10 עוברים במאימן, כולם נכנסים לדיר להתאפר. אם הוא קנה את אותה בהמה בזמן שהיא מעוברת, אנחנו מדברים עכשיו על העוברים שבמאימן, אז אנחנו מחשיבים את זה כדבר שנולד אצלו, ולכן זה נכנס לדיר להתאפר. שואלת הגמרא, אבל לכאורה דברי רבי יוחנן זה נגד המשנה. והענן תנן, הלקוח או שניתן לו במתנה, פטור ממעשר בהמה. אז הנה אני רואה שיש פה מצב של אותו לקוח, ובכל זאת אני בא ואני אומר שפטור. למה לקוח פטור? הגמרא הביאה מקור. אמר רב כהנא דאמר קרא, בכור בניך תיתן לי, כן תעשה לשורך לצונך. למה לא? קניתי את זה. קניתי את זה, אז לכאורה זה הגדרה של הכוח. ולכן באמת עונה הגמרא. אמר רבי לזר, רבי יוחנן חזוי בחילמה. ראיתי את רבי יוחנן בחלום הלילה. וזה סימן שמילתא מעל ימין, אני הולך להגיד דבר חשוב בשמו. אמר קרא, תעשה בשעת עשייה מיית הכתוב. הרי המקור שלנו זה בעצם ממה שנאמר, בכור בניך תיתן לי, וכבר אמרנו, אם אינו עניין לבכור, תנאו עניין למעשר בהמה. כן תעשה לשורך לצונך. כמו שאתה נוהג בבן, כך אתה מתנהג לגבי מעשר בהמה. אבל על מה זה מדבר? על תעשה, דהיינו בזמן שזה ניתן לעשייה, זה ניתן למעשר בהמה. אז אם הבהמה הזאת נכנסת עכשיו לדיר להתאפר, אני יכול לבוא ולעשות במעשר בהמה, אז נאמר הדין שלנו המחודש שזה לקוח פטור. אבל אם זה לא נכנס עכשיו לדיר להתאפר, כמו במקרה דנן, כי זה הרי עובר במאימו, אז כל זמן שזה עובר במאימו זה לא יכול להיכנס לדיר להתאפר, אז לא נאמר בו הפטור של הלקוח או שניתן במתנה, ולכן זה נחשב כנולד אצלו בעדר, כבהמה שלו, שמתחייבת במעשר בהמה. שואלת הגמרא, אי טיבי רב שמעון בן אליקים לרבי אלעזר. יש לנו ברייתא, בברייתא מבואר, הלקוח חל על מחוסר זמן. הפטור של הלקוח קיים גם במחוסר זמן. מה זה מחוסר זמן? בפסוק מבואר, 7 ימים יהיה ממו, ביום השמיני תתננו לי. זאת אומרת שבאותם 7 ימים זה מחוסר זמן, זה לא ראוי לעלות למזבח. ועל זה אנחנו באים ואומרים שאותו מחוסר זמן, הלקוח, הדין הזה של לקוח חל עליו. מה פירוש? אבל עכשיו הרי הסברנו שאם אני קונה דבר בזמן שלא שייך בו תעשה, שלא שייך לאסר אותו, אז אם לא שייך לאסר אותו יש לו פטור של לקוח. זאת אומרת הפטור לא יועיל לו, כי בעצם זה לא שייך לתעשה, והתורה חידשה את הפטור רק בזמן התעשה, רק בזמן שהוא ראוי למעשר בהמה. הנה פה יש מקרה שהוא לא ראוי למעשר בהמה כי הוא מחוסר זמן, ובכל זאת אני נותן לו את הפטור של הכוח. ואז אם ככה היה צריך להיות שגם עובר במאימו, על אף שכרגע אין לו את ההגדרה של תעשה, יש לו פטור של הכוח נגד רבי יוחנן. עונה הגמרא, אמר לי, זו אינה משנה. מה אתה מביא לי? ברייתא בלי כתובת. ברייתא בלי כתובת מבחינתי זה שיבוש, זה לא דבר שאני סומך עליו. כי מתי אנחנו סומכים על ברייתא? כמו רב חייא, רב אוישיה, תנא דבי רבי ישמעאל, זה ברייתות מוסמכות. ברייתא שהיא לא מוסמכת, היא לא קיימת. ואם תמצא לומר משנה, ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם תצליח למצוא לי איזה מקור ולהוכיח שזו ברייתא מוסמכת ואיננה משובשת, גם זה לא קושייה. למה? אני יכול לקיים את זה כרב שמעון בן יהודאי, משום רבי שמעון שדיברנו עליו בדף כ"א עמוד ב', דאמר, מחוסר זמן נכנס לדיר להתאפר והרי הוא כבכור. מחוסר זמן לא דומה לעובר במאי אמו. למה? בכור, מה בכור קדוש לפני זמנו וקרב לאחר זמנו? הרי הפטר רחם מקדש את הבכור. אז הבכור הזה כשהוא יוצא ממאי אמו הוא קדוש, אבל הוא לא יכול לעלות על גבי מזבח, זה לא מפריע לי שיחול עליו קדושה, אז הוא מתקדש בקדושת בכורה. הוא אסור בגיזה, הוא אסור בעבודה, יש לו את כל הדינים של הבכור. בפועל מתי אני אוכל לעלות אותו על גבי מזבח? רק ביום השמיני. גם במקרה דנן, אף מחוסר זמן קדוש לפני זמנו, אין לי שום בעיה להכניס אותו לדיר להתאפר, ואפשר שהוא יצא לנו בתור עשירי והוא יהיה קודש להשם ויחול עליו קדושת מעשר בהמה, ובפועל וקרב לאחר זמנו. ומתי אני אקריב אותו בפועל? רק כשיגיע היום השמיני, שאז הוא ראוי למזבח. זאת אומרת שבעצם יש לנו פה מחלוקת בהגדרה. כשאני בא ואני אומר תעשה, האם התעשה בא ואומר שכדי לבוא ולתת את הפטור של הכוח או שניתן במתנה, זה דבר שעכשיו נכנס לדיר להתאפר ועכשיו יכול לבוא ולעלות על גבי מזבח, על אף שצריך להדגיש, הדין של מעשר בהמה לא קשור למזבח. התורה אומרת במפורש, לא יבקר בין טוב לרע. הרי אני יכול לקחת בעלמום שברור שהוא לא עולה על גבי מזבח ולהכניס אותו לדיר להתאפר, והוא יכול לצאת לי בתור עשירי והוא יאכל במומו לבעלים, אין עם זה שום בעיה. אבל יש מי שאומר שהדין הזה של תעשה לא דומה לדין המחודש שהתקדש בבכור. בבכור חידשה תורה עד מקרה מיוחד שאפשר להפריד בין החלק של הקדושה לבין החלק של ההקרבה. אבל יש בהמה, כמו במעשר בהמה, אם יכול לחול עליה קדושה, אז היא צריכה להיות ראויה להקרבה. היא יכולה לחול פוטנציאל, היא יכולה לעלות. אם היא בעלת מום, אז היא אסורה למזבח. אבל כשזה מחוסר זמן, זה לא שייך כבר להגדרה של תעשה, או לא. מחלוקת בין השיטות. תני תנא קמי דרב. לפני רב עמד אותו שונה ברייתות, בכל בית מדרש דיברנו, היה אדם שהיה בקי בברייתות, משניות, והוא זה שהיה מצטט את הדברים. ואותו תנא, אותו המורה, שונה בפני רב, איזו אתנן שנכנס לדיר להתאפר. אנחנו יודעים שהתורה אומרת, אתנן זונה ומחיר כלב, לא תביא בית השם אלוקיך. יש מקרה שיש לנו אתנן והוא נכנס לדיר להתאפר. מה זה? כל שנתנו לה וחזר ולקחו ממנה. אם הוא נתן לה את זה כאתנן ואחרי זה הוא חזר וקנה את האתנן מהאישה, אז נכון, לבוא ולעלות אותו על גבי מזבח אי אפשר, הוא אתנן. אבל הוא נכנס לדיר להתאפר, וזה הדגש. איזו אתנן שנכנס לדיר להתאפר? לא כתוב פה לרגע שאולי על גבי מזבח, רק הוא נכנס לדיר בתור אחד מהעשר. במידה והוא לא יצא עשירי, אז אין לי בכלל בעיה. ואם הוא יצא עשירי, תחכה שיפול במום ויאחל במומו לבעלים. ולכן מה המציאות? שילם את זה באתנן, חזר וקנה את זה מאותה אישה, ואז זה מצטרף לתשעה תלאים שיש לו בדיר כעשירי. אומרת הגמרא, ואיסי לב לוקח. אבל הרי הוא קנה את זה. ברגע שהוא קנה את זה, זה נפסל לנו בדין שלוקח. אז מה פתאום זה נכנס לדיר להתאפר? עונה הגמרא, השתמיתי, נעלם מהמקשה, הדה אמר רב אסי, אמר רב יוחנן. לקח עשרה עוברים במימן, כולם נכנסים לדיר להתאפר, וזה המקרה שלנו. מדובר שכשהוא שילם לה את זה באתנן, זה היה עובר במאי אמו. ועכשיו הוא בא וקנה ממנה חזרה את העובר במאי אמו. בזמן הלידה זה נולד אצלו בעדר, אין על זה פטור של הכוח. אז זה נכנס לדיר להתאפר. שואל את הגמרא רק...
הוא לא היה פה את איתנן.
למה לא?
כי
הוא
בתוך הלבד.
אז מה?
לחי.
אפשר
לא.
להקנות דבר של הבא לעולם.
קודם כל זה לא נוגע. והסוגיה פה לא דנה אם אפשר לקנות או אי אפשר לקנות, כי המציאות היא שאנחנו מעמידים בלוקח, אז אפשר לקנות. א', ב', המושג הזה של דבר שלא בא לעולם, יש לנו מחלוקת, רב מאיר וחכמים. גם שרב מאיר מדבר על דקל לפירותיו, אבל מאיר אומר דאביד דאטו, זה לא המקרה שלנו. דקל לפירותיו פרושו של דבר, אני מוכר לך דקל, ואני לא מוכר לך את הגוף של הדקל, אני מוכר לך את הפירות העתידים לצאת מן הדקל, כי ברגע שיש כבר פרי, זה דבר שנמצא בעולם, וזה מה שקורה פה. העובר קיים, זה לא משהו עתידי. יש עכשיו עובר במאיים, אין שום בעיה לעשות קניין ולקנות את העובר, או לתת את זה עכשיו כאתנן, שזה לא משנה אם אני אגדיר את זה עכשיו כלקוח או כמתנה, אבל הרי הפטור קיים בכל מקרה של לקוח ומתנה, ופה אני בא ואני אומר, שברגע שהוא רכש את זה בחזרה, כשזה במאה אימן, אזי זה מתחייב במעשר במה. רק מיד שואלת הגמרא, נולבב עמוד ב', ותיאסרה היא, שואלת הגמרא, אז למה צריך לספר על סיפור שהוא קנה ממנה את הבהמה? תשאר במקרה שלך. יש פה אישה שקיבלה את הבהמה בתור אתנן, והאתנן הזה לא עולה על גבי מזבח. ועם כל זה, הדין הוא שזה נכנס לדיר להתאפר. אז אם יש לה 9 קלעים ועכשיו זה העשירי, אז אם הוא יהיה 1 מ-10 מתו, ואם הוא יהיה העשירי, אז הוא יאחל במומו לבעלים, בחכה שיפול במום. אותו מקרה, למה לדבר על צד ג'? עונה הגמרא, מדובר פה בזונה נוכרית, וכיוון שכן, היא לא שייכת במעשר בהמה, אז אי אפשר לדבר מצידה. אז אני מוכרח לספר את הסיפור שבה בא ישראל על אותה נוכרית, ועכשיו בעצם הוא קונה את הבהמה חזרה כשזה עדיין עובר במאימו, ולכן זה נכנס לדיר להתאסר. שואלת הגמרא, ולוקמה בזונה ישראלית, ותיאסרי. אז אומרת הגמרא, אז בוא נשאר עם מקרה במקום נוכרית, תדבר בבת ישראל. והוא שילם לה את זה באתנן, מה זה? עובר במאימו, ויש לה 9 טלאים, וזה העשירי, וזה נכנס לדיר להתאסר, וכמו שחידשת שעל אף שזה אתנן, ולמזבח זה לא עולה, אבל אם זה 1 מ-10 מתו, ואם זה עשירי, אז זה יחכה שיפול במום ויחל במומו לבעלים. ופה נמצא החידוש. אומרת הגמרא, הקמא שמלן, דזונה ישראלית לא הווה אתנן, נגד המוסכמות. אדם שבא על בת ישראל ומשלם לשכר ביה את אותו תלה, הוא ראוי להקרבה. כי לא על זה דיברה התורה כשהיא אסרה את אותו אתנן. והמקור כדי אביי, דאמר אביי, זונה נוכרית אתננה אסור להקרבה, וכהן הבא עליה אינו לוקה משום לא יחלל זרו. באותו כהן הוא לא עבר אל איסור לב, לא יחלל, ממילא אין לו מלכות. אותה זונה ישראלית אתננה מותר להקרבה, אז בא עכשיו עליה ישראל ושילם לשכר תלה, התלה הזה ראוי לבזבח, אבל אם זה היה מדובר בכהן, וכהן הבא עליה, לוקה משום לא יחלל זרו. מה ההיגיון והטעם שבדבר? עונה הגמרא, זונה נוכרית את ננה עשו גמר תואבה תואבה מהריות. מה הריות? דלותסה בקידושי. על איזה אישה מדובר? על אישה כזאת שלא חל בה דין קידושין. אף זונה על איזה מדובר, בהך דלותסה בקידושין, שזה שייך בנוכרית ולא בבת ישראל, כי בבת ישראל תופסים קידושין. ביור, הפסוק אומר לו, תביא את נן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך לכל נדר. זה לא משנה אם זה נדר כי אתה צריך להביא חטאת, או זה נדר כי אתה צריך להביא אשם, או אם זה עולה, אם זה שלמים, אם זה תודה, לכל נדר. למה? כי תואבת השם אלוקיך גם שניהם. אז התורה נותנת טעם לדברים, זה מאוס כלפי שמיה, אבל איך התורה תופסת את המאוס? כי תואבה. זאת אומרת, התורה מדברת על איזה מקרה, איזה אתנן לא עולה על גבי מזבח, אתנן שהוא מוגדר כתואבה. איפה מצאנו עוד מונח של תואבה? בסוף פרשת הריות אומרת התורה, כי כל אשר יעשה מכל התואבות האלה, ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם. יש לנו כל מיני סוגי הריות. ישנם הריות שזה חייבי קריטות, ישנם הריות שזה חייבי מיטה, ישנם חייבי מיטה של סקילה, יש חייבי מיטה של שריפה, יש בת כהן, אירוסים, נישואים, יש חנק, יש כל מיני דרגות בתוך החייבי מיטה, אבל המכנה המשותף לכולם, מה שאנחנו עכשיו מדברים, זה חייבי קריטות. כי בחייבי קריטות לא תופסים קידושים. דל מאחר שיטת רבי עקיבא שגם בחייבי לוין לא תופסים, אבל חייבי קריטות לא תופסים בהם קידושים. ולכן, על איזה מקרה התורה מכנה כתועבה? תועבה פירושו דבר כזה שלא חלים קידושים. אישה שהיא במצב שלא תופסת והקידושים, זה הגדרה של תועבה. אז גם כשכתוב לי לא תביא את נן, על איזה אישה מדובר? אישה כזאת היא שעשתה מעשה תועבה, דהיינו, אישה שהיא בהגדרה שהיא לא תופס בקידושים. ברגע שאתה מדבר על נוכריה, לא תופס בקידושים. לגבי בת ישראל, תופס בקידושים. ולכן בעצם באה הגמרא ואומרת, הגדרה. את נן שניתן לבת ישראל, אין לי שום בעיה להביא אותו בית השם אלוקיך. את נן שניתן לנוכרית, נאסר. מעידך, וכהן הבא עליה אינו לוקה משום לא יחלל זרו, למה באותו נוכרית הוא לא עובר על האיסור לה וממילא הוא לא לוקה? דלא יחלל זרעו, אמר רחמנה, והי לב זרעיו. הגמרא אומרת במסכת יבמות בדף כ"ג, בנך הבא מישראלית קרוי בנך, ואין בנך הבא מנוכרית קרוי בנך. דהיינו, אדם שבא וקיבל ולד מבת ישראל, אז הילד הזה למשפחותם, לבית אבותם, הוא קרוי על שם האבא. והוא מתייחס לשבט של האבא. ילד שבא מבת ישראל. גם אם זה ילד שבא מבת ישראל בצורה מסוימת, אבל למי הוא מתייחס? לאבא. ולכן, למשפחותם, לבית אבותם. יש לך איזה פרשת השבוע. לעומת זה, כשאתה בא לדבר על ילד כזה שבא מנוכרי, הוא לא מתייחס לאבא. אלא למי הוא מתייחס? לאמא. על מה הפסוק אומר? ולא יחלל זרעו. האיסור לב נאמר על הזרע שלו. זה לא זרעו, זה מתייחס אחריה, לא אחריו. וכיוון שזה לא מתייחס אליו, אז אין פה איסור לב של זרעו. וזה מה שקרה בפרשה עם שומלית בדברי. היה שם המעשה של אונס. עכשיו נולד לבן מאותו מצרי. איש מצרי מכה איש עברי. למה הוא עיקה אותו? היא בעצם לא ידעה שום דבר, הוציא את בעלה בלילה. שלומית, שלומית לא ידע, רשי, שלומית לא ידע משום דבר, היא הייתה בטוחה שזה בעלה. אלא מה? הבעל, לאחר שהוא חזר הביתה, הוא גילה את הדבר. ולכן האיש מצרי מכה את האיש עברי, ומה קרה עם הילד הזה? באמת אף אחד מהשבטים לא רצה אותו, ומה יצא התוצאה? הוציאו את המקלל, הוא היה המקלל. בכל אופן, המסר הוא אחד. בנך הבא מישראלית קרוי בנך, ואז זה מתייחס אחר האבא. כשזה לא בא מישראלית, אז ממילא זה כבר לא מוגדר לך אבא, זה מוגדר לך אמא. מוגדר לך אמא זה הגדרה אחרת. מה? שם ודאי זה יהודי. ושזה בת ישראל. היה לך את אותו סיפור עם דינה. הבת של דינה, כל המדבק בבת זה, הוא מדבק בבת ישראל. זה הקמיה שנותן לה יעקב. מי מתחתן איתה?
יוסף.
עושים מדרש אחד, יוסף. ושם זה עוד יותר קשה. לכאורה זה לא היה באונס. זה עוד משהו. שמעון מתחתן עם דינה, אבל זה לא הילדה הזאת.
שכם לא היה באונס?
לא. איפה כתוב זה היה באונס?
היה
נע. תסתכל ברשי. היא לא רצתה לצאת משם בכלל. שמעון היה צריך לשכנע אותה לצאת. זה עוד משהו. אבל זה לא היה באונס. מפורש ברשי ברצות. אומרת המשנה. האחים השותפים. אולי כדי להקדים, על אף שזה רק כהקדמת רקע, אבל כדי למנוע קצת את ההערות, על מה המשנה הזאת מדברת? מה זה בכלל המושג הזה, האחים השותפים שחייבים בכלבון? כלבון. אז יש, המקור לדברים זה בעצם במסכת שקלים, שם יש משנה. המשנה אומרת בפרק א' משנה ו', ואילו שחייבים בכלבון. כדי לחסוך שאלות, אבל זה צריך פה טוב את הרקע. ואנחנו עכשיו לא לומדים מסכת שקלים, אנחנו רק מביאים את בהשאלה את הדברים ששם מבואר. אז לרגע אני אקרא את המשנה וזה יקל את ההבנה. המשנה אומרת ככה, ואלו שחייבים בכלבון עוד לפני שאני יודע מה זה בכלל. לוויים וישראלים וגרים ועבדים משוחרים. אבל, זאת אומרת, כל אלה זה בעצם אנשים שחייבים במחצית השקל, והדין הוא שאפילו ממשכנים אותם על מחצית השקל, כפי שמבואר שם במשנה ג', ולכן דינם שהם באמת חייבים בכלבון. אבל לא, כהנים, שאפילו שהם חייבים במחצית השקל, אבל לא ממשכנים אותם, לכן אין להם דין של כלבון. נשים ועבדים וקטנים, כי הם בכלל לא חייבים במחצית השקל. רק הדין הוא שאם הם נתנו, כמו שאנחנו נוהגים לעשות, אז אני מקבל מהם את המחצית השקל, אבל אני לא מחייב אותם בכלבון. לאחר מכן אומרת המשנה, שוקל על ידי כהן, זאת אומרת, אם אדם נותן מחצית השקל עבור כהן, או על ידי אישה, עבור אישה, או על ידי עבד, או על ידי קטן, זאת אומרת, כל זה עבור אותם אנשים, הוא פטור מהכלבון. ואם שקל על ידו ועל יד חברו, מה קורה אם אחד הולך ובמקום להביא מחצית השקל הוא נותן שקל במטרה שזה יהיה עבורו ועבור חברו? אומרת המשנה, חייב בכלבון אחד. אז אני בא ואני אומר שהוא מתחייב לתת כלבון אחד. רב מאיר אומר שני כלבונות, ומפה בעצם מתחיל המחלוקת להבין מה זה בכלל הכלבון. אחרי זה יש עוד דין, הנותן סלע ונוטל שקל, חייב שני כלבונות, זה עוד דין בפני עצמו. מה זה כלבון? אז לפני שאני אומר מה זה וכמה הוא כלבון, זה גם שאלה של המשנה. המשנה אחרי זה, במשנה ז', בסוף המשנה, בסוף פרק א', המשנה שואלת כמה זה בכלל כלבון. כלבון זה לא מטבע, כלבון זה הכרעה. כמה זה כלבון? אז המשנה אומרת, מאה כסף, דברי רבי מאיר, וכך אומרים חצי. זאת אומרת, אם אני אדבר ביחס לשקל, אז כבר דיברנו, בשקל יש ארבעה דינרים, בדינר ארבעה יש שש מאות, אז אם אני מדבר על מאה אחת, זה יחד של 11/24 של השקל. ואם זה חצי, אז זה יחד של 1/48 ביחס לשקל. ואז בעצם אפשר להבין את הבסיס לכלבון. יש מחלוקת בסיסית בין חכמים לרב מאיר. מי בכלל חייב לתת את הכלבון, ולכן הבאנו את הרקע של המשנה. לפי דעת חכמים, כלבון נותן רק מי ששקל על ידו ועל ידי חברו. זאת אומרת, אדם שנותן במקום מחצית השקל, שקל, אז בעצם אותו אחד חסך לעצמו את השכר פריטה. אבל בעצם אני הייתי צריך לבוא עכשיו אצל השולחני לפרוט את זה. אז כדי לפרוט את זה, אתה צריך להביא את אותו כלבון. הכלבון זה שכר פריטה. זה בעצם שיטת חכמים. ולכן סתם יהודי באשר הוא, שמביא מחצית השקל, אין לו שום סיבה לבוא ולתת איתו כלבון, לפי דת חכמים. רק מי... כן, כי הוא נותן חצי, מחצית השקל, נותן עם חצי, גבר סיפור. אבל ברגע שהוא בא ונותן מטבע של שקל, אז זה טעון פריטה, לכן זה בעצם תוספת כלבון על מה שכאילו אני צריך לבוא ולפרוט את זה.
למי נותן את השקל?
שאלה מצוינת, עוד מעט נתייחס. זה לא מבואר. זה לא מוזכר לנו במשנה, אבל נסביר. זה בעצם דעת חכמים. ואז לאור זה, בא רב מאיר ואומר, שני כלבונות. לפי זה, למה באמת לפי רב מאיר הוא נותן שני כלבונות? אז באמת יש כמה שיטות בראשונים, אבל... הרמב״ם והמאירי שמדברים כטעם המשך לחכמים, הם אומרים שלפי רב מאיר, מה היה קורה אם שניים היו שוקלים שקל אחד בשביל שניהם? אז אני דן כל אחד מהם בפני עצמו, על אף שלמין האמת זה הרי שכר פריטה אחד, אבל אני לא מסתכל על המטבע, אלא אני מסתכל על הנותן. אתה נתת שקל, אז תביא איתך כלבון שכר פריטה, וגם הוא נתן שקל, אז גם שהוא יביא שכר פריטה. זה שיטת הרמב״ם והמאירי, אבל זה לא פשטות הביור ברב מאיר. פשטות הביור ברב מאיר, שרב מאיר חולק על היסוד של דעת חכמים, ורב מאיר בעצם סובר שכל אדם שמביא מחצית השקל חייב לתת כלבון באשר הוא. ולמה? כי בעצם משה רבינו אמר, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, הראה להם מטבע של מחצית השקל. עכשיו, כשאני בא עם מחצית השקל, זה בעצם מטבע של כסף ששווה ערך לאותו מטבע של משה רבינו. אבל אנחנו יודעים שיש שחיקה במטבעות. אז ייתכן מאוד שאתה נותן מחצית השקל וחסר בערך של המטבע, אז לא נתת מחצית השקל. כדי לבוא ולמנוע את התקלה הזאת, באו ועשו רבנן, דין בכלל ישראל, כל אדם באשר הוא שמביא מחצית השקל, שיוסיף עם זה את הכלבון, שהכלבון הזה הוא בעצם בא כתוספת, כהשלמה למחצית השקל. שיטת רב מאיר.
מותר לתת יותר?
לא. לא.
אולי זה לא נשחק?
העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט.
אולי זה לא נשחק?
תקנת חכמים. באים חכמים ואומרים, יש לי כלל. כל אדם שמביא מחצית השקל, כיוון שבפועל, אם המטבע הוא לא חדש, באופן נורמלי יש בו שחיקה, כדי למנוע את התקלה הזאת, זה הליבת חכמים. ואז באמת השאלה הבאה ששאלת, וזה באמת הנידון, למי נותנים את הכלבון הזה? מי אמר לך שצריך באמת להפריע? אז יש ארבע שיטות בירושלמי. למי נותנים את זה? ארבע תנאים. יש את רב מאיר, שרוצים לתלות את רב מאיר בטעם הזה שביארנו עכשיו. שהמר אומר, זה חלק ממחצית השקל. אז לאן הולך מחצית השקל? להביא בזה קורבנות ציבור. נכנס ללשכה. גם זה מצטרף עם המחצית השקל לקורבנות ציבור. ברור שיש מותר נכסים שלוש פעמים, תורמים את הלשכה, זה כבר המשנה. יש מי שחולק ואומר שלוקחים את זה לקיץ המזבח. כשהמזבח בטל, קונים בזה קורבנות ועם זה משתמשים בכלבון. יש מי שאומר שבכלל לוקחים את זה וקונים בזה זהב, לעשות ריקועי פחים בקודש קודשים. הרי בקודש קודשים היו מצפים בזהב, עם הכלבונות האלה היו משלמים את זה. ויש מי שאומר שזה בכלל לא מגיע וזה לא נוגע בכלל להקדש, אלא זה פשוט שכר השולחני, כי יושב אדם שמקבל את המטבעות האלה, וגם את המטבעות האלה פשטות לא היו משאירים כמו שהם, כיוון שיש להם שחיקה טבעית, מסמים את זה במטבע גדול יותר, אז צריך לשלם לשולחני. אז הוא מקבל את זה, זה בכלל לא נוגע אלינו, הוא מקבל את הכלבון כדי לצרף את...
מה עם השחיקה שזה נשחק?
לוקחים את כל המטבעות הקטנים, נותנים לשולחני, והוא נותן לנו מטבע גדול. יפה, נכון. וזה הכלבון. אבל טוב, זה כבר הרקע לתוך הדברים. עכשיו, בעצם מה שהתברר פה במשנה, שכשאני מביא את הכלבון הזה, זה בגלל שחכמים תקנו תקנה. אבל מה היה קורה אם אני מביא עבור אדם שאין לו? זה למעשה עוד משנה שם בשקלים. אומרת המשנה שם בפרק א' משנה ז', השוקל על ידי אני ועל ידי שכנו ועל ידי בן עירו, אמנו על ידי זה עבור, יש לו שכן אני, אבל לא בתורת הלוואה, ולכן שאומרת פטור, והיא מלווה מחייב. זאת אומרת, אני לא נותן לו את זה כהלוואה, אלא רחמונס, אין לו, ואני יודע שאין לו, ואני רוצה לעזור לו, אז אני מממן אותו. אז באו חכמים ואמרו, את התקנה עשיתי למי שנותן משלו, אבל אדם שעושה עבור השני חפד, שמה אני לא תיקנתי את הכלבון. ולכן, מה קורה אם אבא נותן עבור הילדים שלו? אז בכזה מקרה אין תקנת הכלבון. לא משנה אם הוא מביא עכשיו סלע, דיינו שקל, או מביא מחצית, אין תקנת כלבון. לאור זה אומרת המשנה, יש פה עכשיו בפנינו האחים השותפים. זאת אומרת, יש פה אחים שאבא מת והם ירשו ירושה. בשלב הזה יש מקרה שחייבים בכלבון, פטורים ממעשר בהמה. אם הם במצב שהם חייבים בכלבון, ופה צריך להוסיף עוד מושג אחד שנקרא תפוסת הבית. זאת אומרת, מרגע הפטירה של האבא ועד רגע חלוקת הנכסים, זה אומנם ירושה, אבל הירושה הזאת היא לא שייכת לאדם מסוים, היא גם לא שייכת לכמה אנשים שזה הגדרה של שותפים, אלא זה נכנס בכותרת שנקראת תפוסת הבית. עכשיו יש כמה לשונות באחרונים מה ההגדרה של תפוסת הבית. לצורך ההסבר עכשיו נוכל להשתמש במונח תפוסת הבית, זה בעצם רשות אחת. כדי לא לדבר עכשיו על כמה רשויות, אז זה לא רובן שמעון לוי, זה תפוסת הבית שהיא בעצם המשך של האבא. זה נשאר באותו מצב כמו קודם, שזה תחת הבית. כמובן שאבא לא קיים, האבא אין לו בעלות ממונית, אבל זה נשאר כמו ברשות האב, זה נקרא תפוסת הבית, עד שנחלק את הנכסים.
והבעלים הם האחים, לא?
הבעלים זה הבית. זה נכון. אבל אני מדבר איתך עכשיו מושג דיני, זה עכשיו לא משפטי. במושג הדיני, תפוסת הבית, תרושו של דבר, זה רשות שנמצאת תחת הבית. שאם הייתי צריך לפרק את זה, אז הייתי קורא לזה אבא. אז אני לא יכול להשתמש במונח אבא, כי אבא מת. אבל למעשה, הרשות היא בעצם אותה רשות כמו שאבא היה חי. ולכן זה נקרא תפוסת הבית. זה נשאר במצב של הבית. כשזה יתחלק, זה יהפך. פה יש אחים שותפים. אם זה אחים שותפים שחייבים בקלבון, מתי הם חייבים בקלבון? הרי אמרנו שאם אבא היה נותן את אותו מחצית השקל, הוא לא חייב בקלבון. מי מתחייב בקלבון? כשכל אחד נותן בפני עצמו. זאת אומרת, יש פה אחים שכבר חלקו את הירושה, ועכשיו הם החליטו שהם חוזרים להיות שותפים בנכס. אז אני אומר שאם הם נתנו את אותו מחצית השקל, והם מתחייבים בקלבון, פטורים ממעשר בהמה. אז ממילא הגדרתם זה שותפים. שותפים לא חייבים במעשר בהמה, נסמוך את זה מיד על הפסוק. מאידך, אם הם האחים השותפים באיזה שלב שהם חייבים במעשר בהמה, ממילא הם פטורים מן הקלבון. אם הם חייבים במעשר בהמה, פירושו של דבר שזה נשאר תחת תפוסת הבית, הם לא חלקו את זה. ובזמן האבא, האבא הוא בעלים יחיד, זה היה חייב במעשר בהמה. אז גם עכשיו זה חייב במעשר בהמה.
מה שייך הקלבון במעשר בהמה?
דין נפרד, רק בשביל ההגדרה. אם אני בא ואני אומר שההגדרתם הדינית שזה תחת תפוסת הבית, אז ממילא הרשות זה האבא. כביכול, הבית.
שאלה פה אם הם שותפים או לא.
תפוסת הבית, זה לא שותפות עדיין. זה אחים שותפים במעמד של תפוסת הבית. כיוון שהם לא חלקו וזה במעמד של תפוסת הבית, אז ממילא מי מממן עכשיו? תפוסת הבית. תפוסת הבית, אז הם פטורים מן הכלבון. אני לא אוהב להשתמש במונח אבא, כי זה טוב לדף היומי, אבל זה מאוד לא טוב בבית המדרש. לכן, בוא נניח את הכאילו, תשאר במונח תפוסת הבית, כי אז אני לא נכנס להגדרות מאוד בעייתיות.
אמרנו שכאילו האבא, מי פטור?
לכן אמרנו,
הכאילו... הבנים פטורים מכלבון, נכון?
לא הביא קבלה כאילו,
לא, בסדר, הרי הבנים פטורים מכלבון אם יש להם אבא. אבל פה אין אבא, יש תפוסת הבית, אז למה זה פטור מכלבון?
כי זה תפוסת הבית. עכשיו אתה רוצה הגדרה בתפוסת הבית. התשובה היא כי זה תפוסת הבית. כדי שלא יהיה לך את השאלה הזאת, אז אמרתי, תקרא לתפוסת הבית רשות האבא. כדי למנוע את השאלה הזאת. אבל תפוסת הבית זה לא אבא. אבא, עליו השלום. חלקו, וחזרו ונשתתפו. סליחה, קנו מתפיסת הבית. זאת אומרת, אם הם זכו מתפיסת הבית, חייבים. ואם לאו, פטורים. ורש"י מסביר, מה זה נקרא קנו בתפוסת הבית חייבים? חייבים במעשר בהמה. כדאמרינן בגמרא, והי קנו, לא לקחו במעות, אלא קנו שנפלה להם בהמה מאביהם. המשנה מגדירה את עצמה לפי רש"י. אם הם זכו מתפוסת הבית, זאת אומרת שעדיין לא נעשה חלוקה, אז הם חייבים במעשר בהמה. ואם לאו, אם הם כבר חלקו, אז הם יהיו פטורים. כי הם עכשיו חזרו ונשתתפו, וזה המסר. חלקו וחזרו ונשתתפו, חייבים בקלבון ופטורים ממעשר בהמה. ואף קצת לפי רש"י צריך להבין מה זה החזרה הזאת במשנה. יותר קל להבין את זה לפי דברי רבינו גרשום. הרבינו גרשום בא ואומר, קנו בתפוסת הבית, כלומר, שלא חילקו ירושתן, ומעצמן השביחו וילדו, חייבים במעשר בהמה, למה? דנתחייבו הנכסים במעשר כבתחילה בחיי אביהם. ואז מבאר את הגמרא,
והם גם פטורים מהקלבון.
תנו רבנן, מאיפה לקחנו את החילוק הזה של הקלבון מול המעשר בהמה? תנו רבנן, כשנאמר בפסוק, ועברת כל פטר רחם להשם, וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הסחרים להשם, אז שכתוב יהיה לך, לך ולא של שותפות. שותפים לא חייבים. יכול אפילו קנו בתפוסת הבית. אז אולי הדין הזה נכון גם לגבי תפוסת הבית. שנאמר שהגדרה זה עכשיו שותפים, זה כמה אחים, זה יורשים. ואז ממילא יהיה הדין שהם יהיו פטורים ממעשר בהמה. תלמוד אומר, יהיה, זו נשאר בהוויה הראשונה, כיוון שעדיין לא נעשתה חלוקה, אז זה נשאר בהוויה כמו בזמן האבא, ולכן הם חייבים במעשר. רק שואלת הגמרא, והי ובכור כתב, עם כל הכבוד והערכה, הפסוק הזה בכלל לא נוגע למעשר בהמה. עונה הגמרא, אם אינו עניין לבכור, למה? דהית בשותפות, דכתיב, ובחורות בקרחם וצונחם. הרי לגבי דין של בכורה, פטר רחם, זה מתקדש גם במקרה כזה שהם שותפים, כפי שהפסוק מדבר בלשון רבים, ובחורות בקרחם. אז אם אינו עניין לבחור, כי פה הפסוק אומר יהיה לך, נהו עניין למעשר בהמה. ולכן לאור זה אמר אביר מיה, פעמים שחייבים בזה ובזה, יש מצב שאותם יורשים יהיו חייבים גם בכלבון וגם במעשר בהמה. ופעמים שפטורים מזה ומזה, אין כלבון, אין מעשר בהמה. פעמים שחייבים בכלבון ופטורים ממעשר בהמה, ופעמים שחייבים במעשר בהמה ופטורים מן הכלבון, והמשנה הגמרא מבארת את דברי ירמיה. המקרה הראשון, חייבים בזה ובזה. איך? שחלקו בכספים ולא חלקו בבהמה. אם הם חלקו בכספים וחזרו ונשתתפו, זה שותפים ששלחו שקל. מה הדין? חייבים בכלבון. אבל הם לא חלקו עדיין בבהמה, אז הבהמה היא תחת תפוסת הבית. אז אם היא תחת תפוסת הבית, אז היא חייבת במעשר בהמה. במקרה הזה חייבים גם בכלבון וגם במעשר בהמה. פטורים מזה ומזה. המקרה השני, שחלקו בבהמה, אז אם הם חלקו בבהמה, אז הם שותפים, חברו ונשתתפו. שותפים, שותפים, פטורים ממעשר בהמה. אבל לא חלקו בכספים, אז הכספים זה תחת תפוסת הבית. אז זה כמו שהאבא היה נותן פטור מכלבון, אז ממילא פטורים מן הכלבון. יש את המקרה השלישי, חייבים בכלבון ופטורים ממעשר בהמה. למה? שחלקו בזה ובזה, נפלא. אז אם הם חלקו בזה ובזה וחזרו ונשתתפו, הם חייבים בכלבון כמו שותפים, והם פטורים ממעשר בהמה כמו השותפים. המקרה הרביעי, חייבים במעשר בהמה ופטורים מן הכלבון, שלא חלקו בזה ובזה. אז אם לא חלקו, זה נשאר בתפוסת הבית. אז זה באמת מחייב מעשר בהמה, אבל זה פותר מהכלבון, בדיוק כמו במצב של האבא. ולכן שואלת מיד הגמרא, פשיטה, איפה רב ירמיה מוסיף פה משהו שלא ידעתי עד היום? הרב ירמיה בעצם חוזר יפה על מה שביארנו במשנה, ונותן את החילוקים לכל הצדדים. אז זה המשנה. עונה הגמרא, חלקו בבהמה ולא חלקו בכספים, מצריך עליה. יש פה חידוש ברב ירמיה. יש את המקרה שחלקו בבהמה ולא חלקו בכספים. מה החידוש? סל כדעתה חמינה, דקייבן דחלקו בבהמה, גלו דעתיו, דלמפלגי קיימה ולחלבו בכלבון. אני כבר רואה את זה בעצם כעומד לחלוקת הממון, ואני חייב אותם גם את הכלבון, כמה שמלן שלו. וכשמסתכלים ברשי אי אפשר להבין. כי רשי בא ואומר דבר כזה, חלקו בבהמה ולא חלקו בכספים, דקולאו. ורשי אומר, סל כדעתה חמינה, כיוון דחלקו בבהמה, נאי זה לחומרה, ונאי מגלו הדעתה יהודה למפלג בכספים. מה אתה רוצה? למה כשהם חלקו בבהמה, זה שונה מחלקו בכספים? אם הם חלקו בבהמה, אז אני כבר רואה חלוקה בכספים. אבל אם חלקו בכספים, אני עדיין לא רואה חלוקה בבהמה. והתשובה זה ברבינו גרשום. והביור הוא מאוד פשוט. כשאני בא ואומר שחולקים בכסף, זה עדיין לא סיבה לחלוק את הבהמה. למה? כסף, כן, זה לוקח את זה, זה לוקח, זה שם אצלו בבנק, זה שם אצלו בבנק, אין בעיה. להחזיק בהמה זה עבודה של יום ולילה. באופן נורמלי, אדם לא רוצה להיות לבד, הוא רוצה להיות עם שותף. אז מסתבר שישאירו את זה במצב הקיים, לכן אני רואה את זה תחת תפוסת הבית. אבל ברגע שהם חלקו בבהמה, זאת אומרת שכל אחד מוכן לקחת את התרחה על עצמו, אז ברור שהם יחלקו בכסף, זה רק עניין של זמן. אז אולי אני כבר דל את זה עכשיו כחלוקה, וממילא אני אבוא ואומר שעכשיו זה בעצם כשותפים שחזרו ונשתתפו וחייבים בכלבון, כמה שמלן, שכיוון שבפועל זה לא יתבצע, זה תחת תפוסת הבית, וממילא הם פטורים מן הכלבון.